ראשון, הכוח חוזר לאנשים.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הרדיו המצליחה, האדם שנולדת להיות. תוכנית המובילה אנשים ועסקים למיצוי הפוטנציאל האישי והעסקי באמצעות אימון מנטלי ובשילוב הספורט. בהגשת אסף בראל, מאמן מרצה יזם, יועץ לחברות עסקיות ולעמותות לקידום הנוער בישראל, מאמנם המנטלי של המועדון המועטר ביותר במדינת ישראל בכדוריד, הפועל ראשון לציון, ומועדון הפאר בכדורגל הישראלי גדנה יהודה. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
חבקו את הילדים חזק.
שלא ישו את הסליטות שלי, רק תחבקו אחד אהלן, צהריים טובים לכולם, צהריים טובים, דרור, שומעים אותך, ותביא, אביב, את רוצה שישמעו גם אותך?
כן.
רגע, אז עכשיו שומעים גם אותך.
שלום.
מה שלומך, אביב?
בסדר.
אתה מתרגש?
כן.
כן?
כן.
אוקיי. דרור, יקירי.
כן.
אז איך את רוצה שאני אציג אותך?
וואו.
למי שלא מכיר את דרור חג'אג', כן?
איך שאתה רוצה, איך שאתה מכיר אותי.
איך שאני מכיר אותך, אתה רוצה שאני אעשה את זה? רגע, אתה רוצה להגיד משהו?
כן.
מה אתה רוצה להגיד?
כל כך... או... טוב.
מה אתה רוצה להגיד? תגיד.
אתה רוצה להגיד משהו? תחשוב אחרי זה, תגיד לנו.
טוב, יאללה. עוד מעט.
אוקיי, אז דרור חג'אג', שחקן כדורסל, רשלצי, בן 40 ו... בן 43, שחקן כדורסל אחד המוכשרים שהיו בכדורסל הישראלי, רכז בחסד, עליון.
תודה.
אחד הספורטאים הכי אהובים עליי, אני נהניתי לעקוב אחרי הקריירה שלך, מהתיכון בגימנסיה, דרך גבעת שמואל, למכבי ראשון, מכבי ראשון, גבעת שמואל, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, והקיאטונה, פספסתי?
פספסת, בטח.
כמה פספסתי?
באמצע את בת ים.
בת ים? אוקיי.
הפועל תל אביב שלוש שנים.
אמרתי הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, בטח אמרתי.
בלגיה, יוון.
בלגיה, יוון, נכון.
ירושלים.
ירושלים, כמובן.
אשקלון, אשדוד.
וואו.
מכבי ראשון בסוף.
בסוף סיימת במכבי ראשון?
כן.
אוקיי. אז לפני שאנחנו נתחיל, לא שומעים עדיין את אביב. אנחנו ניתן לאביב את הפוקוס גם כן. אז מה המסר שאתה רוצה להעביר לכולם? לכל מי שנכנס לשידור שלנו היום, מה המסר העיקרי שאתה רוצה להעביר לכולם?
וואו, לא יודע, נראה לי שיהיה פה הרבה מסרים. לא יהיה פה מסר עיקרי, אבל... לא יודע, שנסתכל על בני אדם בתור בני אדם, ולא נשפוט אותם לפי מה שיש להם, או לפי מה שהם השיגו בחיים. נסתכל על כל אחד, ננסה לראות את הדברים הטובים. פשוט. זה אולי מסר, ככה, אתה יודע, הכי פשוט שאני יכול להגיד לך עכשיו, אבל...
והכי לא פשוט שיש בעולם.
הכי לא פשוט שיש בעולם, כן.
אוקיי, אז מתחילים?
יאללה.
אביב, אתה רוצה להגיד משהו?
כן.
מה אתה רוצה להגיד?
לא רוצה להגיד.
תגיד משהו על הכיתה שלך.
לא רוצה.
תספר על רויטל.
לא רוצה.
אתה לא רוצה לספר?
טוב.
אז בואו נתחיל קצת עם הכדורסל, ואז נתקדם על הפוסט, כמובן, הפוסט הכי מרגש שיצא לי לקרוא בתקופה האחרונה. נתחיל קצת עם הכדורסל, ואז משם נגיע.
בכיף.
יאללה. אז באיזה גיל התחלת לשחק?
הכל התחיל מהכדורסל בסוף.
הכל מתחיל מהכדורסל. אוקיי, אז באיזה גיל התחלת לשחק?
התחלתי לשחק כיתה ד'.
אוקיי.
מאמן בשם שלמה צ'סקו, ראה אותי נוסע על אופניים.
אוקיי.
מכיר את שלמה צ'סקו?
ברור שאני מכיר, רמת אליהו, ברור. שלמה צ'סקו ורמת אליהו, ברור.
אז שלמה צ'סקו ראה אותי נוסע על אופניים.
היום עובד דרך אגב במנהלת רמת אליהו.
לא ידעתי.
כן, אבל אני זוכר שהוא עם יואו, איזה נשכחות.
השלום הצ'סקו, הוא ראה אותי נוסע על אופניים, אמר לי, ילד, בוא רגע, אולי תשלים לנו קצת, תשחק איתנו.
אוקיי.
ירדתי עם האופניים, וככה התאהבתי במשחק, אני בכלל הייתי שחקן כדורגל עד אז.
אוקיי, התחלת, ומה קרה?
התחלתי בתור ילד, הייתי תמיד כזה בין הבולטים. נהניתי מאוד, שיחקתי רק מהאהבה למשחק, התקדמתי לאט לאט, תמיד היו אומרים לי שאני קטן, שאני לא אגיע, שאני לא מספיק חזק, לא מספיק... לאט לאט התפתחתי, וכל השאר אתה יודע, הגעתי לבוגרים, אביב, לא לעשות רעש, אביבוץ'!
אביב, אתה יודע שעכשיו כולם שומעים לך את הרעש שאתה עושה?
אתה בשידור, אביב.
אתה בשידור? חי. בפייסבוק, כולם רואים אותך. אתה רוצה להגיד להם משהו, אביב? אתה רוצה להגיד משהו?
בוא, תגיד משהו, תגיד משהו. אתה רוצה לספר משהו? לא, הוא מתרגש.
אוקיי, הוא מתרגש?
עוד מעט הוא ירגיש טוב. תשב קצת, תנוח על הגב, אביב, שאתה מרגיש טוב, תגיד לי.
אוקיי.
עוד מעט תשתחרר.
ואז היינו, ואז...
אז יאללה, אז תדבר. אתה רוצה לדבר? אתה רוצה להגיד משהו?
סיפרת לנו על, על, על הבית ספר שלך בלא באליאב, נכון? אתה רוצה להגיד לנו משהו על סימה מנהלת?
תדבר למיקרופון, תגיד מה סימה אמרה לכם. עזוב את זה. מה סימה עושה בבית ספר?
מטפלת כל לכל הזמן איס לא את... לאיס את הקן.
מה סימה עושה?
אני כל הזמן רוצה, איס אומרת למי שלא ירביץ.
כל הכבוד, זה טוב, זה חשוב, נכון?
לגם מי שלא יקשיב, או גם לא, לגם לא, לגם לא, לגם לא יצחק.
אז בוא נעשה ככה, אנחנו למעשה, אני זימנתי אותך לפה לשידור, בין היתר, גם לדבר על כדורסל, ומכן מה שאביב כאן יושב עדיין, אנחנו ניתן לו גם כן במה. ולאת הפוסט, בוא נדבר רגע על הפוסט. איך הגעת לפוסט?
וואו, איך הגעתי לפוסט? אני אפילו לא יודע איך הגעתי אליו, זה לא היה במתכוון. זה היה תהליך שאני עובר ביחד עם אביב. מאז שיש לי את אביב, גם תהליך של איך להתנהג איתו, וגם תהליך של לקבל אותו.
מי שלא יודע, רגע קצר, אנחנו עושה איזשהו בריף קצר. בוא תגיד כרגע קצת על הפוסט, נדבר כאילו קצת על אביב, נחבר את המאזינים למי שעדיין לא יודע מה מדובר בפוסט, אני אתן לך את הבמה, וניתן גם לאביב גם כן להגיד כמה מילים. בסדר, אביב?
בסדר, כמה מילים אני לא אסכם.
כמה שתרצה. אוקיי. הפוסט. כתבת בפוסט ש...
בעיקרון הפוסט נכתב על אביב, על כל ההתמודדויות, על כל הקשיים של להתמודד עם ילד מיוחד כמוהו, אבל בעצם הוא גם בצורה עקיפה... רגע, אביב, רגע. אבל בעצם הוא התעסק גם בגדול גם ב...
אני רוצה להגיד משהו.
בנו כחברה. מה, אביב?
אני רוצה להגיד משהו.
מה אתה רוצה להגיד? הנה, אתה בשידור.
כאילו... אני אהבתי את החברים שלי, כאילו הם הרגישו את הלב שלי בפיצוץ גדול.
מי, החברים שלך בכיתה?
כן. הרגשתי, לפעמים הם לא עזרו לי, לפעמים אם היו לחברים לי לא אהבתי, לפעמים...
אבל הם אוהבים אותך בכיתה, נכון?
כן.
ורויטל אוהבת אותך?
כן.
יופי.
ולפעמים רציתי לקבל... מדליה.
אתה לא יכול לקבל כל יום מדליה. אביב,
רוצה כל הזמן מדליה?
כל פעם שהוא לא מקבל מדליה הוא בוכה. אי אפשר כל יום מדליה, אביב.
איך תאריך את המדליה אם תקבל כל יום מדליה? אם תקבל פעם בשבוע מדליה?
מה עם הילדים השניים? חיים שלי.
לא רוצה להגיד.
אתה לא רוצה להגיד?
אני מפחד לכולם יצבות.
אין לך מה לפחד, אל תדאג. תראה, הפוסט הזה בעצם הוא נכתב גם עלינו כחברה, כבני אדם, דברים שאני מרגיש ביום-יום עם עצמי וגם מאחרים, על חוסר היכולת שלנו לקבל אחד את השני עם השוני, השוני בדעות, השוני בהתנהגויות, כמעט בכל מקום אתה פוגש את זה, וגם לנו, בתור בני אדם, הקושי שלנו, אביב, רגע, אני עכשיו מדבר. גם לנו, כבני אדם, הקושי שלנו בתקשורת, שבא לידי ביטוי כמעט בכל מקום. אם אני יושב בבית קפה ובן אדם מפחד להגיד לי שלום, שהוא מכיר אותי, ואם אני רוצה להתבטאות באיזשהו נושא, זה פוגש לנו בהרבה חוסר ביטחון שיש לנו בכל מיני סיטואציות. ואני פתאום, מאז שיש לי ילד כזה, אז אני פתאום רואה אותי הרבה פעמים במצבים כאלה, ואז אני אומר, רגע, אז למה לי לא קרו כזה? כי... אני כאילו, מאיפה החליטו שזה נורמלי ואיפה זה לא נורמלי?
למה אתה מתכוון? למה אתה מתכוון כשאתה אומר נורמלי, לא נורמלי? למה אתה מתכוון?
כאילו, את מי אתה שם על הרצף? הרי אני יכול להביא לך אנשים שהם מאוד מאוד מצליחים בעולם.
אוקיי.
שהם לא יודעים, הם לא מתקשרים חברתית. אבל עדיין הם יכולים להיות כוכבים גדולים בספורט. אני שחקתי עם הרבה שחקני כדורסל, שקישורים חברתיים אין להם. הם היו שחקנים מוכשרים, אבל מחוץ למגרש, זה לא היה בן אדם הכי נעים והכי תקשורתי, והיה לו בעיות, היה הרבה בעיות. וגם אני הייתי אחד כזה בהמון מקרים.
אוקיי.
אז מי קבע, אתה יודע, דיברתי עם איזה בחורה, עקב הפוסט הזה, דיברו איתי המון אנשים, ואחד הבחורות העירה את תשומת לב שלי למשהו שאני חושב שהיא צודקת, נוהגים לקטלג את הילדים האלה, רמת תפקוד או על הרצף, ובעצם היא אמרה לי, אי אפשר, לא צריך להגדיר, אפשר להגיד שלכל אחד יש יתרונות וחסרונות, כמו לכל בן אדם רגיל.
כן.
כי יש ילדים מן
הסתם... עשיתי אבא משהו.
אוקיי, יש ילד, יש ילדים כמו שהם לא יכולים לתפקד.
אתה מדבר הרבה זמן.
אני באתי... אביב, קראו לי לדבר פה, אבל קראו לי לדבר.
זה לא יפה. אני לא אדבר.
אנחנו ניתן לך גם לדבר, אני מבטיח, בסדר?
גם לדבר, עוד מעט שאם אתה באת, אתה תדבר, בסדר?
טוב.
אוקיי.
אז... היא אמרה לי באמת שצריך להתייחס לאנשים בתור יתרונות וחסרונות, כי יש ילדים שמן הסתם הם, יש ילדים שהם בחוסר תפקוד גבוה,
אמא.
אבל הם יכולים לעשות לך כל מיני תרגילים מתמטיים ברמה גבוהה. כן, אני יודע. אז איך אנחנו בעצם קובעים את הדברים האלה? וזה משהו שהחברה קבעה בתור סטנדרטים, אבל אני לא בטוח שהם נכונים.
כלומר,
אני לא יודע אם מישהו שלא יכול להתנהל בעולם לבד, הוא פחות טוב ממני, שאני כן יכול להתנהל לבד. מי קבע את זה? אולי יש לו לב יותר טוב, אולי יותר אמיתי, וזה יותר חשוב ממה שאני עושה בתור בן אדם. זה שאני הצלחתי בכדורסל, וזה שאני... זה לא אומר ש... אתה יודע, זה כמו... כך סתם דוגמה ביהדות.
כן.
מה יותר, מי יותר צדיק? מי ששומר שבת או מי שמכבד את ההורים שלו?
שאלה מצוינת.
אני לא יודע, זה גם לא רשום בתורה. אין שכר של מצווה ועבירה בתורה.
די.
אז אותו דבר.
אוקיי,
ואז אתה חושב, אתה אומר, מי קבע את הסטנדרטים, מי קבע את החוקים? כשאני מסתכל על אביב, אני לא מרגיש שאני יותר ממנו. אני מרגיש שהוא הרבה יותר טוב ממני, אז מכל המחשבות האלה, אני רואה,
הבא.
אני רוצה לדבר.
אתה רוצה לדבר, אביב? מה אתה רוצה להגיד?
לבגן שלי לא הנרקתי הרבה, ללמדתי מהגן שלי, אסור לי להיות, אסור לי להרביץ.
אסור לך להרביץ?
לכולם אסור להרביץ. למי מותר להרביץ?
אסור לשחק במשחקי קור כולם, להרבה משחקים. טוב. וגם הבית ספר הרגיש לי כמו לזהיה מה שאני צריך ללמוד.
ומה אתה לומד, אביב?
עברית, חשבון, כתב, לחשבון, גם.
אתה יודע לרשום אבא?
כן. א', ב', א'.
יפה. וכמה זה 1 כפול 5?
5.
יפה.
5.
כל הכבוד. עכשיו אתה נותן לנו להמשיך לדבר עם אבא, ואחרי זה נחזור אליך?
טוב.
אוקיי, ואז החלטת על עוד את הפוסט, ודיברת על הבן שלך, חשפת את מה שאתה מרגיש, ודיברנו על זה ש... נכון, מי קבע ש... ילדים או... גם מבוגרים, שהם נגיד על הרצף הם פחות או יותר מאיתנו, ואתה מדבר שקראת תגובה של מישהי שאומרת שאולי נכון להיות להתייחס לזה בצורה שונה של יתרונות וחסרונות.
דיברה איתי בטלפון, כן, הסבירה לי את זה בטלפון.
אוקיי, ואז מה אתה חושב על זה?
אני חושב שזה נכון, כי בסוף אתה יודע, כל האנשים, כולנו יש לנו יתרונות וחסרונות, ואף אחד הוא לא פחות טוב או יותר טוב, ככה נולדנו, ואנחנו בני אדם, צריך לקבל אותנו איך שאנחנו.
ואם אתה, אם רגע נפתח רגע סוגריים, מתייחס רגע למה שאומרת, גם יתרונות וחסרונות, אתה יודע, זה סוג של קדלוג, כי יש אנשים שיש להם יתרונות X, Y, Z, וחסרונות אחרים.
לא, אני מדבר על יתרונות וחסרונות שאתה מתאר מישהו.
כן.
אבל אני לא רוצה ש... זאת אומרת, יכול להיות שמישהו אחד הוא יותר טוב במשהו מסוים.
לגיטימי.
לגיטימי. אבל זה שאתה קובע שסתם דוגמה, מישהו שחקן כדורסל, הוא יותר טוב מ... לא אגיד משהו, הוא מעורך דין.
כן.
אז...
הוא יותר טוב ממנו בכדורסל.
הוא יותר טוב ממנו בכדורסל, לא יותר טוב ממנו בכללי. אנחנו היום עושים את כל הדברים האלה כדי... או מי שמרוויח יותר כסף, הוא בן אדם יותר טוב מ... או עושים לו יותר כבוד, או...
או זו כבר, אתה יודע, שיחה לגמרי שהיא שונה, אתה יודע, כי אנחנו מחליטים. אנחנו מגדירים מהי הצלחה.
נכון, בדיוק.
כי יש דבר כזה שנקרא מוסכמות חברתיות, אנחנו מודדים הצלחה על בסיס הכנסה.
אז אותו דבר אנחנו מגדירים, מה זה בן אדם מוצלח, מי שעורך דין, מי שהוא רופא, זה בן אדם מוצלח. הוא לא בן אדם מוצלח, יש לו מקצוע מסוים, שהוא צריך לעשות אותו כמו שצריך, אבל אני לא יודע איך הוא בתור בן אדם.
אז אתה אומר, אוקיי, אנחנו מצד אחד יש את ההיבט של הקריירה והמקצוע והתעסוקה.
מצד אחד יש את ההישגים, או כמה כסף עשית בחיים. אבל כמה כסף עשית בחיים, אין לו שום עניין בכמה עבודה בתור בן אדם עשית בחיים, או כמה התקדמות בתור בן אדם עשית בחיים. זה משהו אחר. אבל היום לחברה לא מעניין איזה דרך בן אדם עשה בחיים עם עצמו.
איך הגעת לזה? איך הגעת לתובנות האלה? ראית שחקן כדורסל, ובתור להיות, אתה יודע, ספורטאי שהגיע לליגת העל, כל שחקן שהגיע לליגת העל יש לו, אתה יודע, את הרצון הזה להיות הישגי, להיות הכי טוב שהוא רק יכול.
הייתי הכי הישגי שיש, הייתי הכי תחרותי, אבל לא התחרתי מול אנשים, התחרתי מול עצמי.
מה זה אומר?
רציתי להיות הכי טוב שאני יכול להיות, במסגרת המשחק. אבל לא מנעתי מעצמי, קחי אותו הצידה. אבל לא, אני תמיד הייתי בן אדם שקודם כל, לפני שהייתי שחקן, הסתכלתי על אנשים בתור אנשים, לא באתי לאף מקום, ושפטתי אנשים על פי המעמד שלהם, על פי הכסף שלהם. תמיד השתדלתי לראות קודם כל אנשים בתוך אנשים, בתור אנשים, ובתוך משחק הכדורסל, כמובן, עשיתי מה שאני צריך לעשות בתוך משחק הכדורסל.
אביב, אתה רוצה להגיד לנו משהו? מה אתה רוצה להגיד לנו? מה אתה רוצה להגיד לנו, אביב?
טוב.
אז
איך אני
עושה מהרמקול? עזוב את זה, אל תיגע בזה, תדבר. מה אתה רוצה להגיד? אתה לא צריך להתקרב כל כך למיקרופון. אתה יכול לשבת רחוק ממנו. מצוין.
שלום, אני... מה שאני רציתי זה... כמה החברים שלי יצמצו לי עיניים יפה, הם ינהגו יפה, למי שמנהג כל כך יפה, למדתי לעשר להנהג יפה יותר, אם מנהגים יפה,
אם... ואם מתנהגים יפה, מה מקבלים בכיתה?
מדליה, למנהגים קצת יפה מקבלים מקבקה, למה שחטוב זה לתת לגם, גם לתת לגם... גם נתת לילדים אחרים להנהג יפה טוב.
כל הכבוד, אביב.
ואתה מתנהג יפה, אביב?
אתה משתדל.
כל הזמן, רוב הזמן, חלק מהזמן, קצת זמן?
אני משתדל קצת. אני משתדל הרבה יותר. לא כל הרוב הזמן, הוא משתדל קצת. הוא מתאמץ לדבר כל הזמן.
ואיך הולך לך עם זה?
אתה מצליח עם זה? כל הכבוד.
כיף לך בבית ספר?
כן.
אז מה אתה עושה עכשיו כשאין בית ספר?
הולך למקומות.
איזה מקומות?
לאבא לוקח אותי.
תספר לו על החוג שיש לך. איזה חוג יש לך בקאנטרי?
אתה מתכוון את ג'ודו.
נכון. מי המאמן שלך בג'ודו?
עידו רומי.
ואיך הוא? מאמן טוב?
טוב.
איזה חגורה אתה?
לבן וסגול.
לבן וסגול? כן.
מתי אתה מקבל חגורה צהובה? מה עידו אמר לך?
בחג פסח הבא.
מה הוא אמר לך? למה בחג פסח הבא?
בגלל הידיים קסה.
הבנתי.
בגלל מה?
לי קסה.
זה קשה להגיע.
קשה להגיע לחגורה צהובה. ומה צריך כדי להגיע לחגורה צהובה? להתאמן הרבה או קצת?
הרבה.
ואת אוהב להתאמן הרבה?
כן, בחגורה הסגולה ללבנה צריך להתאמן איתה קצת בג'וטו.
יפה. עכשיו אני יכול לחזור רגע לדבר קצת עם אבא?
כן.
אוקיי, תודה. אז עכשיו, אחרי שדיברנו על זה שהעלינו את הפוסט והיית שחקן כדורסל.
כן.
האם יש קווים, כאילו, בהיותך שחקן כדורסל, איזה יכולות, איזה כלים קיבלת כשחקן שעוזרים לך, אתה יודע, היום בתוך האתגר הזה עם אביב?
וואו, בתור שחקן קיבלתי את כל הכלים שיש לי בחיים בעצם.
תפרט.
מהתמודדויות במצבי לחץ, מלמידה לעבוד בקבוצה, עבודה על סבלנות, מיליון ואחד דברים, וכל הדברים האלה, בעצם כשפגשתי את המקרה של אביב, אז הייתי צריך את הדברים האלה, וזה המשיך להתפתח גם עם אביב. הכל.
אם אנחנו מדבר רגע על סבלנות, שזה נקודה שאני חושב שהיום, במיוחד הנוער של היום קצת, זה קצת שונה עם הנוער של היום. איזה טיפים אתה יכול לתת היום לשחקנים שהם, אתה יודע, בתחילת הדרך שלהם, אוקיי? אתה יודע, בתקופה שלנו, כשאתה היית שחקן, לא היה אינסטגרם ופייסבוק. זאת אומרת, לא הייתה מדיה חברתית שאתה, אתה יודע, אתה לוחץ מלא איזה תמונה, בום, יש לך איזה עשרות אלפי עוקבים, לייקים, whatever, ואתה כבר נהיה איזה כוכב, בוא נגיד, תוך חצי שנה, שנה, ועוד לא קראת זוג נעליים, ואתה כבר חושב את עצמך כוכב. יש איזשהו קיצור דרך עם המדיה החברתית.
אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר על סבלנות בתוך המשחק. אני מדבר על סבלנות שלך בתור שחקן, לדעת לחכות לרגע הנכון, לעשות את המהלך הנכון. לפעמים אתה בתור שחקן רוצה יותר מדי להצליח, רוצה יותר מדי לבלוט, ואתה לוחץ את המשחק.
אובר מוטיבציה.
אובר מוטיבציה, ואז בעצם אתה עושה נזק. וגם לפעמים בסבלנות שלך עם עצמך, של ההתלהבות שלך מההצלחה, הרבה פעמים, כל פעם שאתה מגיע לאיזה פסגה חדשה שאתה כובש, אתה לפני כן עלול להתרגש קצת לפני, ואז זה פוגע בך. אז אתה צריך לדעת ממש לשמור על איפוק, לשלוט ברגשות, ורק ככה אתה בסוף יכול להגיע לגבוה. כי אני כל פעם שלא הייתי מצליח בזה, הייתי נופל, וזה שנים נפלתי שם.
תסביר למה אתה מתכוון.
מה סב? אני יודע מה הוא מתכוון.
רגע, רגע, ניתן לך לדבר שישמעו אותך, חביב, זה חשוב. מה אבא אומר?
אבא אומר, לצריך כל הזמן בכתור סל סבלנות, ללא כל הזמן למחוץ את המשחק.
יפה, זה לא מתאבן. אלוף אתה, אלוף. אלוף. מי זה?
עכשיו מה אתה רוצה להגיד?
כמה לאני לומד, זה כמה לאני לומד עברית לחשבון, לכתב, זה כל מה שאני יכול ללמוד, זה גם טוב לאני יכול ללמוד עם סבלנות.
כל הכבוד. חשוב מאוד, חשוב. אתה רואה? זה לא רק בכדורסל צריך סבלנות, בכל דבר צריך סבלנות. בכל תחום בחיים, אתה מסכים עם זה, אביב?
כן.
יפה. עכשיו אני יכול לחזור רגע לאבא?
כן.
אוקיי. אז עכשיו, אתה יודע, נכון, תפרק קצת על מה, למה אתה מתכוון שהיו מקומות לצורך העניין שבהם נגיד, לפני הפיק, שאתה איזושהי ירידה הרגשת, זאת אומרת, איפה זה פגש אותך שם?
אתה יכול להגיע לאיזה משחק גדול, מול מכבי תל אביב, לעשות סל או שתיים, ולדפוק איזה צרכה או להתלהב.
וואי, יש פוסטר מטורף שלך פה לירושלים.
כן, זה מהגביע, זה מהגביע, כן. וואו.
ואז?
ואז אתה בעצם מאבד את כל הכוחות שלך. אני לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל ברגע שאתה מוציא את כל הכוח על צעקה, רגע, אביב, רגע, אתה מוציא את כל הצעקה, זה נותן לך הרגשה כאילו כבר הגעת.
אוקיי.
ואז אין לך את הכוח להתמודד מול היריב, כמו שצריך. ויש עוד עניין של סבלנות גם, סבלנות גם מול החברים לקבוצה שלך, שלפעמים יש ימים שאתה פחות טוב.
אני רוצה לדבר.
או מישהו אחר צריך לבלוט. מישהו אחר צריך לבלוט, ואתה צריך לדעת לתת אותו מקום שלו. וזה גם משהו שאתה צריך לדעת את זה בתור חבר לקבוצה, שלא תמיד אתה צריך להיות, לקבל את המדליה, כמו שאביב אומר.
אוקיי. אביב, מה אתה רוצה להגיד?
מה שאבא אומר זה תמיד אי אפשר לקבל את מה שאנחנו רוצים. אפשר לקבל את מה שאני רוצה, אני מרוצה, או מה ש...
שאני רוצה, אני מרוצה.
לגם למדתי לזה, לבית ספר זה, וכאילו צריך ללמוד בהרבה, בטוב, בלי לחץ.
בלי לחץ. כל הכבוד, אביב.
לך שם, אני מקצת, אנחנו עומד חוזרים אליך לשידור. חי אותו לחדר רגע. יש לו שם קורסון. כן.
אז עכשיו, אם אני לוקח רגע, אתה יודע, מהניסיון שלך כשחקן, אוקיי, אתה היום נגיד רואה את השחקנים הצעירים, אתה יודע, אם זה בארץ או בחול, יש הבדל ביניך בין הספורט היום, נגיד, איך המשחק היום לומד מה שהיה משחק, אתה יודע, 10 שנים אחרונית?
אני חושב שיש הבדל, המשחק נהיה יותר מהיר, יותר... עם מקלעה מבחוץ.
היום אתה רואה את השחקנים, עם יותר סבלנות, או שהם יותר, אתה יודע, אגרסיביים לתוך המשחק, וכמו שאתה יודע, אתה אומר...
לא, אני חושב שזה אותו דבר בסוף. בסוף כולם צריכים לעבור דרך אותו התמודדויות, ושחקנים שיש להם את מה שאמרתי לך, את הסבלנות הזאת, ואת הכוח הזה, ואת החשיבה הבוגרת הזאת, הם מצליחים מגיל צעיר יותר.
איך מגדלים את זה?
אי אפשר לגדל את זה. אתה צריך לגדל את זה בתוך עצמך. כל אחד נולד עם רמה מסוימת שהוא קיבל בהתחלה, והוא צריך לפתח את זה. אז אם יש שחקנים שאני גדלתי איתם, שאני הייתי במכבי תל אביב וראיתי את עמרי כספי ואת ליאור אליהו, ילדים בני 18-19, אני ראיתי אותם עם בגרות הרבה יותר משלי, שהייתי בן 30. והסתכלתי על זה ופשוט הייתי בהלם, כאילו... ואמרתי, וואו, אם היה לי את זה בגיל 18, איפה הייתי? אבל אני בניתי את זה המון שנים כדי להגיע להרבה פחות ממה שהם היו בגיל 18. עבדתי על זה מאוד קשה.
איך זה בא לידי ביטוי?
זה בא לידי ביטוי בזה שהם לא מתרגשים משחקנים גדולים לאדם, זה בא לידי ביטוי בזה שהם משחקים את המשחק בקצב הנכון.
הם באו עם ביטחון עצמי יותר גבוה?
יש להם המון ביטחון, כן. בוגרים, בוגרים מאוד. ומי שם, מן הסתם, הם גם המשיכו לפתח את זה, וכל השחקנים מפתחים את זה, אבל זה הנקודות בסוף שאתה... זה הנקודות שעשות אותך בסוף יותר טוב.
ומה עשה אותך שחקן?
מה עושה אותי שחקן? וואו. אני חושב שה... הרצון שלי, החוסר התפשרות שלי, העבודה הקשה שעשיתי, וגם היכולת החברתית שלי, תמיד אהבו אותי בקבוצות שהייתי... וגם הייתי כישרוני, הייתי עושה קצת פה ושם, הייתי עושה דברים טובים, הייתי שומר מדהים.
האם, אתה יודע, יש אני עובד היום עם קבוצות ספורט, וחלק מהנערים שאתה יודע שאני עובד איתם, אומרים, אני יש לי כישרון, אני לא צריך יותר. איך אתה, מה אתה אומר לשחקן כזה?
אין שום קשר לכישרון בין להיות שחקן.
תסביר, תסביר, כי זה מאוד חשוב, יש אנשים שאתה יודע, יש ספורטאים שעדיין לא מבינים את זה, חושבים שכישרון זה הכל.
כישרון זה כלום. חוץ מכישרון במשחק כדורסל, אתה צריך לדעת לעבוד עם אנשים. היו לי המון שחקנים במשך מגיל, מכיתה ד' עד כיתה י"ב, שהיו איתי והיו הרבה הרבה יותר טובים ממני, אבל לא יצאו שחקנים.
למה?
כי ששמת אותם עם עוד כמה אנשים שגם רוצים להצליח, וגם, אז הם לא הצליחו, לא מצאו את עצמם, והם היו רבים עם אנשים, והם היו רוצים לקחת הכל על עצמם, אז זה לא יסתדר. וגם, חוץ מכישרון, בסוף אתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, כי... אם תביא מישהו מאוד מאוד כישרוני, אם אני אעבוד 4 שעות ביום, אני אהפוך להיות יותר טוב ממנו. עם כל הכבוד לכישרון שלו. אם הוא לא יעבוד גם. זאת אומרת, העבודה הקשה, יש לה יכולת לצמצם פערים בצורה מטורפת.
תסביר מה זה מבחינתך בתור ספורטאי, מה זה
לעבוד קשה. לעבוד קשה. אני בצבא הייתי קם ב-5 בבוקר, הולך לקאנטרי קלאב גלי הדר, עושה חדר כושר, חדק קצת זורק לסל, הולך לצבא, חוזר ב-5 לאימון בבת ים, וחוזר הביתה. בפגרות הייתי מתאמן, בפגרות שהם 3 חודשים בכדורסל, הייתי מתאמן אולי פעמיים ביום.
למה?
כדי להיות יותר טוב. הייתי כל קיץ לוקח איזשהו נושא, פעם אחת אם זה ג'אמפ, פעם אחת אם זה שליטה בכדור, פעם אחת חדירה מימין, חדירה משמאל, מלא מלא נושאים שלקחתי על עצמי כל פעם. הייתי עושה את זה ביחד עם זיו ארז. ועובד על זה. ובא שנה אחרי זה, ומוסיף לעצמי עוד איזה משהו במשחק, דברים שהייתי חלש בהם. ואז היה יותר קשה לאנשים להתמודד איתי.
ולמה עשית את זה?
רציתי להיות יותר טוב, מה זאת אומרת? רוצה להשתפר.
אתה יודע, זה לא מובן מלא, ויש אנשים שיגידו, לא, אני מתאמן עם הקבוצה, כמה אימונים יש? יש לנו 4 אימונים?
לא, זה מספיק. אני לא מכיר שחקנים ליגת העל, אני לא מכיר שחקנים מקצוענים ברמה הגבוהה ש... אין, לא קיים.
זה לא קיים.
לא קיים.
אוקיי.
לא קיים. כל השחקנים, גם שחקנים כאלה שכאילו מסתכלים להם בתור כישרוניים, וכאילו שהצליחו, כאילו מכישרון, הם עבדו קשה מאוד. אני ראיתי אותם.
נכון. כי זה בדיוק מה שאני אומר. אתה יודע, הם לא רואים את מאחורי הבמה, את מה שקורה מאחורנית, את העבודה הקשה. אנחנו רואים רק את הכלפי חוץ.
אתה יודע, שחקנים כמו יותם אלפרין, כמו... כל אלה שכאילו אמרו שהם מגיל צעיר סומנו והיו כישרונות, זה חייב את זה שעבדו מאוד מאוד קשה.
אז אתה אומר אין קיצורי דרך.
אין שום קיצורי דרך.
אין קיצורי דרך.
אי אפשר להיות שחקן בלי לעבוד קשה, אי אפשר, לא קיים.
אוקיי. אז בואו נלך קצת ככה, מי המאמן ש... מבחינתך הוא, אתה יודע, הביא את היכולות שלך לידי ביטוי בצורה הכי טובה? מי המאמן שהוא, מבחינתך, הוא הקואוץ'?
תראה, זה מתחלק ל... אני ממש אהבתי לעבוד עם המון מאמנים.
אוקיי.
קשה לי אפילו, אתה יודע, אני גדלתי את זיו ארז.
כן.
הוא זה ש... גם גידל אותי, גם כיוון אותי בחלק גדול מהזמן.
מה האיכות של זיו ארז? אני שומע כל מיני שמות, אני באופן אישי לא מכיר אותו אישית, אבל אני מכיר הרבה מאוד ספורטאים בעיר שלנו בראשון, שצמחו תחת הדרכה של זיו, והוא אף פעם לא קיבל את הבמה שמגיעה לו. זאת אומרת...
היום דרך אגב הוא בפולו ראשון נשים,
כן.
שלקח גביע,
כן.
והוא כבר שנתיים עושה שם פיינל פור עם זרות ועם ילדות בנות 18-19. שהוא מגדל באגודה של הפועל ראשון.
ועדיין הוא לא מקבל את הבמה שמגיעה לו.
אני לא יודע איזה במה, אבל כן, יכול להיות שכן. הוא לא מקבל מספיק את הקרדיט, אבל הוא בעצם, זיו ארז זה הבן אדם שגידל פה אחרי הרבה שחקנים. אני לא חושב שיש מישהו שבכלל אין לזה אח ורע. אין אח ורע למישהו שלוקח אגודת נוער ועושה אותה 100% משחקנים בית בנות 18-19. הוא לוקח גביע.
שזה דרך אגב עוד איזשהו, אתה יודע, שיח שיש אותו הרבה בספורט של האם לגדל שחקני בית, או אתה יודע,
אפופו. לצערי בארץ אף אחד לא באמת רוצה לגדל שחקנים. זה לא משהו ששמים אותו במרכז הבמה.
ומה אתה חושב על זה?
אני חושב שזה חבל. אני חושב שזה חבל, כי אני חושב שיש לנו הרבה שחקנים מוכשרים, שאם היו מקבלים הרבה... זאת אומרת, אם היו משנים את הראייה, את המחשבה, אני חושב שהיינו יכולים לפתח פה שחקנים הרבה יותר. תראה, אני שיחקתי בבלגיה בתור זר,
okay.
וקלטתי 20 ומשהו נקודות מממוצע. ובארץ, בחיים לא הייתי יכול להגיע לדבר הזה, כי כשאתה משחק ליד 4-5 זרים, אתה מוגבל. אבל זה עניין של ראייה כוללת. אתה יודע, כל המדינות של קרואטיה וכל המדינות האלה שלוקחים על עצמם לפתח שחקנים. בישראל זה לא הגישה, אבל אתה יודע, לא בא אל מישהו בטענות, זה פשוט הסיפור.
כל שנה אומרים את זה, כל שנה אומרים את זה, שאנחנו נשארים באותה איזושהי קונספציה. דרך אגב, אנחנו לא באים לתת פה להגיד נכון, לא נכון.
לא, אני ממש לא בא בטענות ליושבי
ראש. אין דבר כזה, כל אחד את הדרך שלו.
זה הדרך שיש פה, ועדיין שחקנים צומחים פה, וזה בסדר גמור.
וביחד עם זאת, אתה יודע, כך למשל את נבחרת גרמניה בכדורגל, עם שוונשטייגר וחבריו, כשנבחרת גרמניה לא לקחה כל כך הרבה שנים, החליטו לעשות איזשהו פרויקט של 4-6 שנים, לקחת את כל השנתון של שוונשטייגר ולהכשיר אותו ליורו, שאז הם לקחו גם את הגביע. זה בסופו של דבר שזה מוכיח את עצמו, כשאתה מסתמך, אתה יודע, על שחקנים או מהקבוצה שלך, מהילדים שאתה גידלת, אפרופו, למסעיה.
אבל בשביל זה צריך גם תשתית נכונה וגם, אתה יודע, מערך נכון מהצעירות וגם סבלנות. מה שדיברנו מקודם, סבלנות של מאמנים, של יושבי ראש, ופה איך שמפטרים
ומתנגדים
למאמנים, אז לא כל כך, אתה יודע, אם מאמן פה מפסיד משחק שתיים או בבית,
זה נכון, זה בכל ענף זה ככה.
איזה אינטרס יש לו לקדם צעיר ולשים את הביצים שלו על איזה ילד ש...
נכון, שאולי יש סיכוי שיעשה איזה 10-5 נקודות או 12 נקודות או 20 נקודות או בכלל.
יש לי יותר סיכוי שהוא יהרוס את המשחק.
בדיוק, לא ייתן לו את ה... אתה יודע, זה שיח ש... אין, כל הזמן אני... כל הזמן זה סביב זה, וזה... ואולי מתישהו זה באמת ישתנה, מתישהו מישהו ירצה לקחת ולהרים את הכפפה ולהחליט לעשות שינוי. מי יודע?
רק כדי לחזור ולסכם את הנקודה הזאת, לחזור לזיו ארז.
כן, חשוב.
זיו ארז הוא מאלה שלוקח ילד בגיל 12-13, והוא מלווה אותו בצורה מאוד מאוד אדוקה, לא רק מקצועית. עזוב את היכולת המקצועיות שיש לו, שזה אין ספק, וכולם רואים מה הוא עושה, אבל הוא ממש לוקח ילדים תחת חסותו, ונותן להם הכל, הכל, הכל. וזה מוכיח את עצמו.
אז אוקיי, אז יש לנו את זיו ארז. מי עוד? שגידל אותך בתור שחקן מהילדים?
לא.
נוער?
נוער, זיווה הייתי בנוער, לקחתי את הליפות. כן, הייתי מהילדים, זאת אומרת, היו איתי הרבה מאמנים.
תן לנו את הדומיננטים. במקשב כל אחד נתן, אנחנו לא...
שהייתי ילד אתה מדבר?
ממה שאתה רוצה. שמשאירו אצלך איזשהו חותם מסוים שאתה...
כולם קשה לי, כולם משאירו חותם. אני לא רוצה להזכיר פה שמות כאנשים... סבבה. אבל רק אני אגיד לך... כולם.
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 היה לך איזשהו שם.
יש לי כמה שם.
אוקיי, אצל איזה, מול איזה שחקן הכי נהנית לשחק? מול, לא יחד. אחר כך נעבור ליחד.
מול איזה שחקן הכי נהניתי לשחק?
כן, שהכי אתגר אותך.
וואו, לא נהניתי כל כך לשחק.
או לא נהנית לשחק, אתה יודע מה? או שלא נהנית לשחק גם טוב.
לא נהניתי לשחק מול אף אחד. זה קשה, זה תחרות כל הזמן.
איזה שחקן הכי אתגר אותך?
אתגר אותי?
כן.
וואו, היה קשה לי מאוד עם וויל סלומון, למשל.
וויל סלומון, אוקיי.
היה לי קשה עם הקטנים הזריזים, יותר ממני, כאילו יותר זריזים ממני, היה לי קשה. היה לי קשה עם הרבה שחקנים.
עם איזה שחקן הכי... לא יודע, דיברנו ברכב. כשהיית נער, אוקיי, שרק התחלת את הקריירה שלך, אם אתה רוצה לדבר על זה, זה לגמרי שלך. איזה שחקן ליווה אותך, אתה יודע, בתחילת הדרך, ושלקחת ממנו, ומה לקחת ממנו?
טוב, אז אני, ככה, היו לי בשנים הראשונות בקריירה הרבה חבר'ה מאוד איכותיים ליוו אותי. אם זה במכבי ראשון שהגעתי בגיל 17-18, והיה שם את דורון ג'אמצ'י הגדול, שהוא ירד ממכבי תל אביב, אז במכבי ראשון. והוא לקח אותי באימון הראשון וחיבק אותי, ולקח אותי הצידה קצת,
דורון ג'אמצ'י.
אמר לי ככה, לעבוד על הקוויק ריליס, ועד היום אין לי קוויק ריליס. אבל הוא לקח אותי, חיבק אותי ואמר לי, תקשיב דרור, אני ראיתי אותך באימון, ואתה הולך להיות שותף לחדר שלי, ובשבילי זה היה וואו, ובאמת באותה עונה הייתי עם דורון, כל השנה הוא דאג לי, היה לוקח אותי לכל מקום, ולמדתי ממנו המון, היו לי המון חברות איתו, אני חייב לו המון לדורון, הוא חלק בלתי נפרד מהקריירה שלי. שנה אחרי זה עברתי לגבעת שמואל, ושם פגשתי חבר'ה כמו שמעון אמסלם, אורי להב, תומר שטיינר שנה אחרי זה שהצטרף לאמסלם, ושמעון בשבילי היה גם כמו אבא. יום אחד אביא לו אחרי איזה אימון, הם תפסו אותי על המיטה שם של טיפולים ועשו לי קרחת. התעללו בי בקיצור, שמעון ותומר. ושנה אחרי זה היה את אורן אהרוני ומושה לברנר, ובאפול תל אביב הייתי המון עם פאפי, ובשלבים מאוחרים בקריירה יותר, הייתי גם המון עם טפירו ובורשטיין ושלף, והמון המון חבר'ה, המון חבר'ה שהיו איתי בסביבה שלי תמיד, ותמיד...
ואיך זה להיות חלק מאותה, אתה יודע, כוכבים, אתה יודע, בשביל אנשים...
בשבילי זה היה חוויה אדירה, אני תמיד הייתי מאלה שתומך בהם, שמסתכל עליהם מלמטה, וקודם כל מעריץ אותם, מעריץ למה שהם הגיעו, מכבד את זה, מסתכל על זה, לומד מהם המון, על ההתנהלות שלהם בתוך המשחק, מחוץ למשחק. אני למדתי המון מהחברה האלה. טפירו היה שאני מלווה אותי, וגם להסתכל על התהליכים שהוא עבר בתור שחקן ובתור בן אדם מהצד, זה היה חוויה. נהניתי מכל רגע, נהניתי מכל רגע.
אתה יודע, אחד מהדברים שאני שם לב, אתה יודע, גם בדרך לכאן וגם כאן, זה את הענווה ואת הצניות שיש בך, שמבחינתך, אתה יודע, זה כאילו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, משתמת, אני לא מחשיב, שאתה לא מחשיב את עצמך ברמה שלהם. זאת אומרת, מבחינת, אתה יודע, לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, שאני מסתכל על זה מהצד, וואלה, כאילו, בוא, אחי, שיחקת בטופ של הטופ של הטופ בכדורסל הישראלי, ואני זוכר ש... אמרתי כאילו, לזה, למה מכבי? אני הייתי להיות שרוף של מכבי. איך מכבי לא לקחה את דרור חג'ש? כאילו, אין לה רכז, אין כלום כאילו שם שמישהו שיכול לקרדה. ופתאום, עונה לך מכה, פתאום, על הספסל של מכבי תל אביב, כאילו, זה חלום של כל ילד. ואתה יודע, ואתה מדבר איתי כאילו, הם שם, ואתה כאילו אותו נער עדיין מראשון. למה?
יכול להיות שזה מה ש... אני, תראה, אני אגיד לך, אני עד שלב מאוד מאוד מאוחר, לא אמנתי שאני אשחקן.
מה זה אומר?
אני חלמתי להיות שחקן, אני לא האמנתי באמת שבאמת זה יקרה. זה היה חלום שלי. אבל לא היה לי באמת שום קצה חוץ שזה יכול לקרות. לא הייתי מהילדים שאומר, אני רוצה להיות שחקן, אני אהיה בליגת העל. אני כאילו אמרתי, להיות... אני בגיל 16 עוד הייתי ביציאה של מכבי ראשון מעודד כאילו עם המטורפים. בגיל 16, שהייתי עוד נוער מחוזית.
שהיום יש להם כבר סוכנים.
שהיום יש להם כבר סוכנים.
שהיום יש להם סוכנים.
אז שהגעתי, אז גם היום, אני לא יודע אם אני... אני יודע לאן הגעתי, אני יודע מה עשיתי, אבל אני מסתכל על זה מהצד באמת כמו ילד, שבאמת היה לי את הזכות להגיע לאן שהגעתי. אני יודע מה עשיתי, אני מבין. אני יודע שהייתי שחקן מאוד בכיר. אני לא חושב שהייתי בכיר כמו השמות שהצגתי.
הנה, שוב פעם.
עוד פעם.
הנה, שוב פעם.
אתה חושב שהייתי כמוהם?
אני חושב שלפחות היית כמוהם. בעיניי.
טוב, זה מחמאה.
ומי שמכיר אותי יודע שאני לא מחמיא. אני לא מאנשים שמחמיאים. בקלות. אוקיי? יש לנו הרבה חברים שותפים, הם יודעים את זה. אני לא מאנשים שמחמיאים בקלות. אני, עוד פעם, אני באמת חושב שהיית ספורטאי וכדורסלן. לא בחסד, היית ממש שחקן, כאילו. בוא.
נכון, הייתי ממש שחקן.
אחד שעובד קשה.
גם הגעתי לנבחרת, ועשיתי הרבה דברים גדולים, ללא ספק. וכן, כן, אני אף פעם לא אראה את עצמי כמוהם, לא יודע למה. זה תמיד נראה לי ככה. אבל אני מקבל מספיק פרגון מאנשים. בסדר, אני... זה אני.
אוקיי. אז בואו רגע, נעשה רגע איזשהו פאוזה. נעזור רגע את הכדורסל. נעבור קצת להתפתחות האישית. מה קורה שם שאתה יודע, אביב נולד? מה קורה שם אצלך?
מה קורה שם? כן. אני בדיוק מסיים את הכדורסל, בדיוק אני פורש עקב פציעה. ואז אני מקבל את אביב. שאביב בשנתיים, שלוש הראשונות, לא ידענו כלום. והתמודדתי עם קשיים שהוא לא הגיב לי כל כך, לא בקשר עין, לא במגע. ומאוד הייתי מתוסכל מזה בשנתיים ראשונות, לא הבנתי. אבל אז ששלחנו אותו לאבחון וקיבלנו את התוצאות, אז קודם כל הרגע שלה, שמודיעים לך את התוצאות האלה, זה היה רגע מאוד קשה. אבל מיד לאחר מכן התעשתתי וזה דווקא גרם לי הקלה. פתאום הבנתי את אביו, פתאום הבנתי את ה...
את הלמה.
את הלמה. ואז התחיל את התהליך של איך להגיע אליו, איך לקבל אותו, איך לעבור איתו את כל הדבר הזה, איך לתת לו להרגיש טוב עם מישהו. ועד היום.
ואת התהליך הזה עשית לבד, עשית את זה עם... התייעצת עם מישהו, לקחת מישהו שילבי אותך לתוך התהליך הזה?
לא, את התהליך הזה עשיתי לבד. עשיתי להרגיש אותו, ניסיתי להרגיש את עצמי.
אתה אוהב לאתגר את עצמך?
כן, אני אוהב לאתגר את עצמי.
למה? מה אתה מנסה להוכיח?
אני אוהב לגדול, אני אוהב להתקדם, אני אוהב ללמוד. ו... להתמודד עם ילד כזה, ידעתי שזה יכול מאוד לפתח אותי. יכול לפתח לי המון דברים. כמו קבלת השונה, כמו סבלנות, כמו רגישות. וזה דברים שאני בתור בן אדם תמיד שואף להשתפר בהם.
כי
זה המטרה שלנו לדעתי. זה התכלית פה. בשביל מה אנחנו פה? בשביל לעשות יותר כסף? או בשביל... זה גם חשוב, אבל בסוף מה... בשבילי חבר טוב זה הרבה יותר טוב מעוד בית.
תגדיר מה זה חבר טוב בשבילך.
וואו, חבר טוב זה הכל. חבר טוב זה מישהו שאתה יכול לספר לו מה עובר עליך. זה מישהו שיכול לעזור לך במצבים קשים, שהוא מכיר אותך, יכול לפתור לך בעיות. דבר הכי חשוב.
אוקיי.
לא מישהו שאתה הולך לשתות איתו בירה, או שאתה לא יודע מה. זה מישהו שאתה מתקשר אליו מתי שאתה רוצה, והוא תמיד איתך, והוא ייתן לך עצה טובה, הוא רוצה בטובתך.
והיום אתה, אתה יודע, בכל זאת, אתה שחקן כדורסל ואיזשהו, אתה יודע, איזושהי דמות מוכרת. איך אתה יודע מי באמת נמצא איתך שם, לא בגלל דרור חג'ג' הכדורסלן, אלא כדרור חג'ג' הבן אדם?
זה כבר אתה לומד עם הדרך.
איך?
באינסטינקטים אתה מרגיש, אתה רואה, אתה עובר אנשים שהיו איתך מסיבה מסוימת, הרבה מרמים אותך, הרבה... יש להם אינטרסים צדדים, ואתה עם הזמן לומד לזהות, ואתה גם זהיר לך תחילה, כי אתה יודע שאתה בן אדם שרוצים להיות קרובים אליו. אז זה לומדים עם הזמן. מן הסתם נפגעתי מהאנשים בדרך, ולמדתי מזה המון. זהו, אתה לאט לאט מתחדד.
לאט אתה מתחדד. טוב, תראה, אתה זוכר מה אמרת לי בשיחה הראשונה שלנו?
כן.
מה אמרת?
איך נדבר שעה.
נכון?
כן.
אתה זוכר?
כמה זמן נשאר?
תבין שנשאר לנו 5 דקות. אתה מבין, אתה זוכר, נכון? אבל מה אני אדבר? נשאר לנו 5 דקות. ובחמש דקות, אתה יודע מה אני אוהב לעשות? יש... אני למשל אוהב מאוד מאוד ללמוד ממראיינים ספציפיים. איך הם מעבירים, אתה יודע, את השיחות שלהם. עם מרואיינים, עם...
קודם כל היה ממש כיף, אתה יודע.
אנחנו נגיע לזה, חכי, אל תדאג, אני אחרי זה, אני רוצה שתרים לי כאילו, אתה יודע, אני אחרי זה רוצה את ה... אתה יודע, את הליטור כזה. לא, סתם, סתם, סתם.
אני חייב לתת לך, כי באמת נהניתי, אז...
ויש, אתה יודע, תמיד את החמש שאלות שתונה.
מהלב.
ובשלוף. בלי יותר מדי המחשבה.
מקווה שלא תפיל אותי, כן.
לא, חז וחז. דרך אגב, אתה לא חייב לענות. מה שלא מרגיש לך לא בנוח...
אני לא חייב, מה זאת אומרת? אני לא חייב.
מה את אוהב לעשות בשעות הפנאי?
להיות עם חבר טוב.
איזה ספר או סרט הכי השפיעו עליך בחיים?
השפיעו, לא יודע, ספרים, ספרי יהדות.
אוקיי.
הכי השפיעו עליי. סרט שאני ממש אוהב, חומות של תקווה.
חומות של תקווה? מה מיוחד בו?
אני אוהב את כל הסרטים האלה שבורחים מהכלא ועושים כזה, זה משהו שבסוף זה בא לך ואתה רואה את כל מה שהוא עשה. אני אוהב את ה... כל המשים בבתי כלא אני אוהב, לא יודע למה.
אוקיי.
שאני לא אגיע לשם.
משהו מעניין לגביך שלא הרבה אנשים יודעים.
איי. משהו מעניין לגבי שלום, לא יודע.
אמרת לי שיש לך 3 פוסטים שהכנת, 1 העלית.
לא, אני לא חושף את השאר.
אוקיי. מה החלום שלך?
שלאביב יהיה טוב. כבר טוב לו. חלום שלי שאני אמשיך להיות אבא של אביב, שאני אמשיך לשמוח, וזהו, אין לי חלומות גדולים.
מה הדבר הכי שתרצה להשאיר לאביב?
אני לא צריך להשאיר לו כלום, יש לו הכל.
לא, לא ברור, אני מדבר מבחינת, אתה יודע, לא מבחינת... מה היית רוצה להשאיר לו כשאתה יודע?
שיהיה שלם עם עצמו ויהיה לו ביטחון.
מה היית רוצה?
שיהיה שלם עם מישהו ויהיה לו... שיהיה שמח עם מישהו. שיקבלו אותו, שהוא ידע לקבל את עצמו. שהוא ידע לקבל את עצמו.
שהוא ידע לקבל את עצמו?
כן.
אז איך היה לך?
וואי, היה לי מדהים, באמת. קודם כל, נהניתי מאוד, זה עבר מהר. אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה. הייתי יכול לשבת איתך פה שעות.
אתה רואה? אמרתי לך.
אנחנו יכולים לדבר הרבה. והיה כיף גדול, כיף גדול.
תודה רבה לך, דרור. אנחנו חייבים לסיים. נשאר לנו טוב. אפילו 5 דקות למדנו ב5 דקות. אנחנו חייבים לסיים. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שצפו בנו. תודה רבה לך, נו, היה כיף גדול, היה כיף גדול, ונתראה בעוד שבועיים, אז שיהיה אחלה יום לכולם ולהתראות.